שיחת היום עם הגאון הרב זמיר כהן, ראש ישיבת אבני נזר ויושב ראש ארגון הידברות.
שלום וברכה למאזינים היקרים. היום נקדיש את הדברים לבני התורה העיקרים המסולאים בפז שנמצאים כעת בימי בין הזמנים, ונפתח בפסוק בשיר השירים: מה יפו פעמייך בנעלים בת נדיב. פשט הפסוק משבח את עם ישראל בזמן שעולים לרגל לבית המקדש, והקדוש ברוך הוא אומר: מה יפו פעמייך. הפסיעות האלה של הצעידה, של ההליכה לבית המקדש, לירושלים, בת נדיב, זהו אברהם אבינו, כנסת ישראל, והקדוש ברוך הוא מתפעל. השאלה הגדולה היא, למה הוא מתפעל דווקא מזמן ההליכה בנעלים, עם נעליים? הפסוק בא להדגיש שכאשר עם ישראל היו בהר הבית, בבית המקדש, שם הרי היו נכנסים יחפים. אז אם היה כתוב, מה יפו פעמייך בת נדיב, היה אפשר להבין שהכוונה להליכה של עם ישראל בבית המקדש, בהר הבית. לכן הכתוב מדגיש ואומר, מה יפו פעמייך בנעלים, כשאת עדיין עם נעליים בדרך לבית המקדש. מזה הקדוש ברוך הוא מתפעל, וצריך להבין מה יש בדרך הזו שהקדוש ברוך הוא משבח כל כך את עם ישראל. לפי פשט הדברים, להיות במקום ששם רואים את הפאר, את ההוד וההדר של בית המקדש, את עבודת הכהנים, בית השואבה, כל המקום שם, שמחת בית השואבה, המעמד האדיר שהיה שם, היו שואבים רוח הקודש, איזו שמחה עצומה. אז שם להיות בבית המקדש ולהיות מתוקנים ומושלמים בעבודת השם, זה דבר שהוא טבעי וצפוי. אבל הקדוש ברוך הוא משבח את עם ישראל כשאתם עדיין בדרך, עדיין לא רואים את הפאר וההדר של בית המקדש, לא רואים את עבודת הכהנים, לא רואים את הנס הגדול של עומדים צפופים ומשתחווים רווחים בחצר המקדש. בדרכים אתם מחוברים לקדוש ברוך הוא, בכל דרכיך דעהו והוא יישר אורחותיך. תמיד השיביתי השם לנגדי תמיד, הבחינה הזו של מה רצון השם ממני, איך אני אמור להתנהג, איך אני אמור להתנהל, מזה הקדוש ברוך הוא מתפעל ואומר, מה יפו פעמייך בנעלים בת נדיב. וכך גם בני תורה כשנמצאים בהיכלי הישיבות הקדושות, שוקדים על לימודם, שומעים שיחות מוסר במה שנוגע לתיקון המידות, ליראת שמיים, לשלמות האדם, שקועים בתורה, נמצאים בכמו תיבת נוח מפני מי המבול, שם ודאי שכל בן תורה עולה ומתעלה, לא שאין ניסיונות בישיבות, גם יש ניסיונות, אבל שם הרבה יותר קל, יש מעטפת ששומרת ומגנה ומרוממת. אבל בזמן שבן תורה נמצא בדרכים, הוא לא נמצא כעת בישיבה, נמצא בבין הזמנים, ועדיין הוא מכיר את מעלתו, את גדולתו, הוא יודע את המשמעות של הלהיות בן תורה, במכובדות, באצילות, בהנהגה, בשמירה על העיניים, על הקביעות איתים לתורה, על כל הניסיונות שמסביב. יש כיבוד אב ואם בבית, יש עבודת המידות, התמודדויות שונות שאין אותם בישיבה. וגם שם, כשהוא עדיין בן תורה ברמה גבוהה, שומר על האיכות הרוחנית המרוממת שלו, על אצילות הנפש, על ההנהגה של בן תורה, על זה אומר הקדוש ברוך הוא, מה יפו פעמייך בנעלים. כשנמצאים שם בנעליים, בדרכים, לא נמצאים בישיבה, בהיכלי הישיבות, ובכל זאת שומרים על רוממות, הקדוש ברוך הוא מתפעל ומשבח את עם ישראל על הגדולה של אותם בני תורה. זה לפי פשט הדברים. אבל יותר בעומק, השבח שהקדוש ברוך הוא משבח את עם ישראל בזמן שהיו עולים לרגל לבית המקדש, כשעדיין לא הגיעו לבית המקדש, הרי בתוך הלב היו שם הרבה חששות, ספקות, אפילו בלבולים. הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו שלוש פעמים בשנה, יראה כל זכורך את פני השם אלוקיך. כל הגברים שהיו בארץ ישראל, שלוש פעמים בשנה עוזבים את הבתים, ועולים לירושלים, פעמים שעולים עם המשפחות, פעמים בלי המשפחות, תלוי ביכולות, במצב, מה שהיה שם כל אדם ואדם לפי עניינו, אבל פחד גדול, לומר לעם שלם, להתאסף כולם בירושלים, מה יקרה אם האויבים ישמעו, שבימים האלה של שלושת הרגלים, הערים השונות מסביב התרוקנו מיושביהן, אין שם גברים ברחבי הארץ. עלולים האויבים לפלוש לארץ, לנסות לכבוש ערים. מה עם הגנבים שיכולים לנצל את התקופה הזו לפרוץ לבתים של כל אותם שעלו עם המשפחות לירושלים? אז התורה כבר אומרת, הקדוש ברוך הוא מבטיח לנו, ולא יחמוד איש את ארצך, בעלותך, לראות את פני השם אלוקיך, שזה באמת היה אחד הניסים הפלאיים שהיה בזמן המקדש, שכשהיו עם ישראל עולים לרגל, ואומות העולם ידעו, אבל לא יחמוד איש את ארצך. הקדוש ברוך הוא היה מסדר שביניהם יהיה איזה סכסוכים, שדברים לא יסתדרו להם, כדי שתמיד לא יצליחו לעלות על ארץ ישראל בשלושת הרגלים, כשעם ישראל נמצאים בבית המקדש בירושלים. גנבים שהיו מנסים לגנוב, היו נתקלים במחזות תמוהים ופיליים. יש במדרש, בחזל, כמה וכמה סיפורים על אדם ששכח לנעול את הדלתות, וכשחזר ראה נחש כרוך על הפתחים, היו כמו טבעות כאלה שיוצאות מכל דלת, והיו מכניסים את המנעול ביניהם. נחש נכנס בתוך הטבעות האלה, קרח את עצמו, נחש ארסי, אף אחד לא העיז להתקרב. עוד סיפור מספרים חז"ל, שכשעלו יהודים לרגל בשכנות של גויים, חזרו, הביאו את המתנות מירושלים, וכשנתנו לשכנים, השכנים הופתעו על מה המתנות, אמרו להם, חזרנו עכשיו מירושלים. אמרו להם, אבל אתם הייתם כאן, מה פירוש היינו כאן? עלינו לירושלים. התברר שאותם שכנים גויים תכננו לפרוץ להם את הבתים כשהם עולים לירושלים, אבל היו נראים להם דמויות שמתהלכות שם בדיוק בדמות הדיירים, דיירי הבית. הקדוש ברוך הוא שלח מי שיראו כמותם, עניינים רוחניים גבוהים, כדי להגן, לקיים את ההבטחה ולא יחמוד איש את ארצך. ועוד ועוד עדויות כאלה שנשארו מאותה תקופה. עם כל זאת, כשהיו עולים לרגל, בלב היה את התחושה ואת הדאגה. השארתי בית, השארתי כסף, השארתי רכוש. אולי בכל זאת מישהו יפרוץ, אולי בכל זאת יקרה משהו. אבל עם ישראל היו עולים בלב שלם, באהבה, בשמחה, בדבקות. וגם כשהיו עולות המחשבות האלה בתוך הלב, מה יהיה ואיך יהיה, מחזקים את עצמם בדיבורים של אמונה, של ביטחון. הקדוש ברוך הוא הבטיח לנו, אין מה לדאוג. ועל זה משבח את הקדוש ברוך הוא את עם ישראל. מה יפו פעמייך בנעלים, כשאת נמצאת בדרך עם הנעליים, עדיין לא הגעתם לבית המקדש. כי כשנכנסים להר הבית, לירושלים, בית המקדש, היו שוכחים את כל הדאגות, רואים את כל ההוד וההדר והשמחה והחוויות שהיו שם. אבל בדרכים עדיין היה את החששות האלה, את הדאגות שבלב, את העליות והירידות בתחושות הפנימיות. ובכל זאת, דבקים וצועדים נאמנים לקדוש ברוך הוא ולתורתו. גם לעצמנו, כשבן תורה נמצא בזמנים שהוא מרגיש בתוכו עליות וירידות, סוג של תנודות, הוא נמצא עדיין בדרכים, הוא עוד לא הגיע לשלמות של הגדלות, להיות תלמיד חכם מופלג שתורתו מכרזת עליו, הוא נמצא בתקופת הבנייה. הרי עולם הישיבות קיים בגיל שבו האדם משתנה מילד להיות בוגר. יש הבדל גדול בין גיל הילדות לבין גיל הבגרות. כשאדם ילד, הוא עדיין מנסה להכיר את העולם, הכל חדש עבורו. לכן מדריכים אותו, מסבירים לו, אפילו מנהלים לו את סדר היום, מתי לקום, מתי לישון, מתי ללכת, מה עושים עכשיו, לימודים, בית ספר. כשהוא גדל, הוא מנהל לעצמו את החיים. ויש את תקופת המעבר, תקופת המעבר שמהילדות ועד הבגרות, שזוהי התקופה המיוחדת הזאת, שהבן תורה נמצא בישיבה קטנה, אחר כך בישיבה גדולה, וזוהי תקופה של בנייה. כל אתר בנייה מתאפיין בהרבה מהומה. מסעיות נכנסות ויוצאות, יש אבק שעולה ויורד. לא הכל נקי שם, אבל יודעים שאם כעת נשקיע היטב, ניצוק רצפה ישרה, קירות, תקרה, נשקיע ביפוי של הבית, נרוויח ארמון פאר לכל החיים. אבל אם בתקופת הבנייה מזלזלים, שהרצפה תהיה עקומה, ופה לא חשוב אם הקיר יהיה כך או אחרת, ואיך בדיוק הטיח יהיה, ומה שמים, ואיזה נברשות, פשוטות או יקרות, מזלזלים בהכל ועושים את הכל עקום ומשובש, הבית הזה נשאר עלוב במשך כל החיים. כשבן תורה יודע לייקר את התקופה הזו של גיל הבנייה, גיל הישיבה קטנה, הישיבה הגדולה, זהו גיל של בנייה שבן תורה בונה את עצמו. וכשהוא שומר עם כל הניסיונות, וגם כשהוא נמצא בבין הזמנים, ואין את המעטפת השומרת של המערכת הישיבתית, אין את הסדר יום שכולם יחד קמים וניגשים לבית המדרש לתפילת שחרית, ואחר כך ארוחת הבוקר, ומגיעים לסדר שהומה ודנים, והחשיבה והמוח מתאמצים להבין את הסוגיה, וקושיות, מהלכים, שיעורים, שיחות מוסר, הנהגה, אין את זה בבין הזמנים כמו שבישיבה. ובכל זאת, בן תורה תופס את עצמו לידיים, יודע, יש לי שעת שינה קבועה, לא נסחף לתוך הלילה ואחר כך קם מאוחר, אני קם בזמן, מתפלל במקום קבוע, לא בשתיב לך פעם פה ופעם שם, אלא יש לי מניין קבוע שאני מתפלל איתו, חוזר לבית, מטבע הדברים, יום בבין הזמנים הוא לא דומה ליום בישיבה, אבל יש לי את סדרי הלימוד שלי, גם יום שמייעדים אותו לטיולים, אבל יש את הקביעות איתים, שאין מצב שעובר יום בלי לפתוח ספר, בלי לפתוח גמרא. מה יפו פעמייך בנעלים בת נדיב, כשאת בדרכים ושומרת על עצמך. זה בעצם היסוד של מי יעלה בהר השם ומי יקום במקום קודשו. יש הרבה שעולים, אבל מי יקום במקום קודשו? מי מתייצב במקום הגבוה הזה? וזה רק בן תורה שהוא בגדר חי נושא את עצמו. הוא לא כפוף רק לסביבה ולחברה, וההתנהלות שלו היא תמיד כמו כולם. אלא יש לו את העיצוב האישיות הפרטי שלו, יש לו את הדעה האישית שלו, את השאיפות, את ההשקעה, את השליטה העצמית שהוא שולט בעצמו. הוא יודע שימי בין הזמנים הם ימים נפלאים שניתן להשתמש ולקיים את המצווה של כיבוד הורים, שבמשך כל השנה כשהוא נמצא בהיכל הישיבה, אין לו הרבה הזדמנויות כמו בימי בין הזמנים. וכאן הוא ניגש לאימא ושואל, מה אני יכול לעזור בבית? מה צריכה פה? משהו, אני כאן מסייע בכל דבר, לאחיו הקטנים, למשפחתו. הרי האדם הזה מקדש שם שמיים, הוא עצמו גדל ומתפתח. יש כאן יצירה אישית, יצירת מופת, שהוא בונה את עצמו, מרומם את עצמו למדרגות נפלאות. וזה הסוד של ההצלחה של המשנה בפרקי אבות שאומרת, כך היא דרכה של תורה. פת במלח תאכל, מים במסורה תשתה, על הארץ תישן ובתורה אתה עמל, אשריך וטוב לך. אשריך בעולם הזה וטוב לך לחיי העולם הבא. וזה דבר שדורש הסבר. הרי כתוב, אורך ימים בימינה, בשמאלה עושר וכבוד. אז מה הקו של התורה? האם כך היא דרכה של תורה, פת במלח תאכל ומים במסורה תשתה? או אורך ימים בימינה, בשמאלה עושר וכבוד? אבל התשובה נמצאת במילה דרכה, כשנמצאים בדרכים, כשנמצאים בדרך. כך היא דרכה של תורה. משל למה הדבר דומה? נתאר לעצמנו בחור שהוא עיקר פשוט, עובד למלאכתו באיזה כפר נידח, והנה הוא מקבל הודעה, מכתב, בזמנים שעוד לא היו טלפונים, הוא מקבל מכתב מארמון המלוכה עם החותם המלכותי, שלאחר מעקב של שנה שהצוות של המלך עקב אחרי בחורים רבים ברחבי המדינה, אתה נבחרת להיות חתן המלך ואתה מוזמן לבוא לארמון ושם יראינו אותך מקרוב, החתונה תתקיים בעוד 3 חודשים, אתה הופך להיות חתן המלך. מיד אותו בחור לוקח איתו תיק, הוא חי בעוני, אז מה הוא שם בתיק? כמה פריטים קטנים צדה לדרך, יוצא, אין לו אפילו סוס ועגלה, בתנאים של הימים ההם, לפחות היה סוסים ועגלות, גם אין לו את זה אפילו לא חמור, והוא הולך ברגל, והוא צועד לכיוון ארמון המלוכה, הוא יודע שהדרך תתפרס על כמה ימים. בדרכים הוא שותה קצת ממי מעיינות שהוא מוצא, כותף פירות, לקח איתו קצת ציוד ממה שיכל, ישן על דשאים ועל ספסלים שהוא מוצא בדרך. אבל הלב מתרונן, הלב שמח. הוא יודע, אני רק בדרך. כשאגיע לארמון, הכל ישתנה. כשאני אגיע לארמון, אני אהיה חתן המלך. אני אקבל ארמון, אני יודע שאני אהיה במקום אחר. אבל עכשיו לא מפריע לו כל הקשיים והטרדות שיש לו בדרך, כי יש לי יעד, אני שואף להגיע לשם, לארמון המלוכה, וכשאגיע לשם הכל יתהפך לטובה. כך גם, אומרת המשנה, כך היא דרכה של תורה. אתה רוצה לקנות תורה? כשאתה בדרך, אל תחפש עושר וכבוד, אל תחפש דברים אחרים. לך לישיבה, על דעת של פת במלח תאכל, מים במסורה תשתה. אתה בא לחדר האוכל, אתה רואה שיש גם עוף, יש אורז, בסדר, אז נאכל. הולך לחדר, יש מיטה עם מזרון, בסדר, אבל מצידי, באתי לישיבה, על דעת שגם אם יהיה פת במלח, זה בסדר גמור, כי אני רוצה לגדול בתורה. גם אם יהיה סמיכה על הרצפה שצריך לישון עליה, אז זה גם בסדר, כי על הארץ תישן. כשבן תורה מגיע לישיבה על דעת שיש לו את השאיפה, יש לו את היעד, אני רוצה להיות גדול בתורה, אני רוצה להיות עמל בתורה, אני רוצה להיות מתוקן במידות, ביראת שמיים, בכל הנהגה נכונה על פי רצון השם. ועכשיו אני רק בדרך. ובדרך, אז פת במלח תאכל, מים במסורה תשתה. בן תורה כזה, הראש באמת שקוע בתורה. כי במידה והגיע לחדר האוכל וראה שלא נשארה מנה עיקרית עבורו. בישלו באותו היום פחות ממה שצריך, או שהיו כאלה שלקחו יותר, וחסר. הוא לא מוטרד מזה, כי אני באתי על דעת פת במלח, לפחות יש היום אורז ברוך השם, אז הוא אוכל אורז. הולך לחדר, אז המזרון או המיטה לא בדיוק כמו שהיה רוצה, חברי חדר לא הכי מושלם, אבל אומר לעצמו, אני באתי לגדול בתורה. כך היא דרכה של תורה, פת במלח תאכל. ובאמת כל גדולי ישראל שהגיעו לגדלות, שהתקיים בהם אורך ימים בימינה, בשמאלה עושר וכבוד, כולם התחילו בכך היא דרכה של תורה, פת במלח תאכל, על הארץ תישן, היו מוכנים לתנאים הכי פשוטים, כי נפשם חשקה בתורה. כמו רבי אליעזר בן אורקנוס, שכשעלה לישיבה בירושלים אצל רבן יוחנן בן זכאי, לא היה לו מה לאכול, והוא בא מבית מפונק, מבית של עשירים, והיה כל כך רעב עד שבשיעור הריח הרב ריח של רעב, יש כאן מישהו שלא אוכל, עד שגילה את הדבר ועזר לו. אבל רבי אליעזר בן אורקנוס, שהתחיל בצורה כזו של עזב מנעמי עולם, עזב את הבית העשיר של אביו אורקנוס, בא לישיבה על דעת פת במלח תאכל ומים במסורה תשתה. בסופו של דבר הגיע לאורך ימים בימינה, בשמאלה, עושר וכבוד. נתבונן כעת בעוד שתי עצות נפלאות. עצה אחת שכל בן תורה יכול לאמץ אותה לעצמו, לקחת את הפסוק בכל דרכיך דעהו והוא יישר אורחותיך. מה ההבדל בין דרך לבין אורח? דרך מקום שכולם דורכים בו, כלומר דרך רחבה, סלולה, עשרות אנשים או מאות אנשים צועדים זה לצד זה, כולם דורכים שם, זוהי הדרך. לעומת זאת אורח, זהו השביל הצדדי המפותל שנכנס לתוך השדות, יש שם גם קוצים, לא כל כך נוח ללכת שם, ומי שהולך הוא כמו אורח, אין שם הרבה אנשים, לכן נקרא המקום הזה אורח. אומר שלמה המלך, בכל דרכיך דעהו. לדעת, כשאדם אומר אני יודע שזה כך, פירושו של דבר אני מחובר לעניין הזה, מחובר לרעיון. לדעת את הקדוש ברוך הוא, פירושו של דבר להיות מחובר לרצון האלוקי. בדרך כלל האדם במהלך החיים הוא הולך בדרך. זוהי דרך סלולה שהוא צועד בה. מי שמרגיל את עצמו שבכל דרכיך דעהו, תמיד יש לו את החיבור הזה לרצון השם. תמיד יש לו את השיביתי השם לנגדי תמיד. שיביתי פירושו שמתי, אני שם תמיד לנגד עיניי את רצון השם, ושואל את עצמי בכל תחום, מה רצון השם שיעשה כעת? ישנם התמודדויות שונות, מגיע למקומות שונים, בפרט בין הזמנים, טיולים, מגיעים למקומות שונים. בבית עצמו יש לו פעם ניסיונות של כיבוד הורים, של עבודת המידות, של קימה בזמן, של זמן קריאת שמה. כשבחור מחנך את עצמו לבכל דרכיך דעהו, בכל מקום שאני נמצא, מה רצון השם ממני? מה שיביתי השם לנגדי תמיד כאן, הקדוש ברוך הוא שעומד לפניי? מה הוא היה רוצה ממני שאני אתנהג עכשיו? האם ההתנהלות הזו היא בגדר היטב בעיני השם? כלומר, לא רק האם בהלכה מותר או אסור, אלא היטב בעיני השם, זה ימצחן בעיניו ההנהגה הזו, או שעל פי רצון השם היה נכון להתנהג אחרת. האם לפלוני אני אמור לחייך? האם אני אמור לכעוס? האם אני צריך להתנהג כך או אחרת? האם להישאר במקום הזה או לברוח מכאן כמה שיותר מהר, כי הסביבה כאן היא לא בדיוק נקייה מבחינת קדושה וצניעות במהלך הטיול, אבל התאמצתי להגיע ונסעתי וטרחתי, אבל מה האמת? היטב בעיני השם, בחור שמחנך את עצמו לבכל דרכיך דעהו, הוא יזכה למתנה הנפלאה של הוא יישר אורחותיך. לכל אדם יש במהלך החיים גם את הסמטאות הצרות האלה, עם השבילים המפותלים, עם הקוצים שיש שם, שהוא לא יודע בדיוק מה אני עושה, איך אני יוצא מכאן בשלום, איך צריך להתנהג במצב הזה. אבל אם הוא ירגיל את עצמו לבכל דרכיך דעהו, הקדוש ברוך הוא נותן לו סייעתא דשמיא, שהוא מיישר לו את כל השבילים המפותלים, מסלק את כל הקוצים והנחשים והעקרבים וכל המפריעים שיש בדרך. הוא יישר אורחותיך. החלק הראשון של הפסוק זו בחירה של האדם. בכל דרכיך דעהו, אתה תבחר בדרכים הרחבות והסלולות להיות מחובר לרצון השם. ואז תגלה שקיבלת מתנה מעל הטבע. שהקדוש ברוך הוא מתערב והוא יישר אורחותיך, סולל לך את הדרך שתהיה תמיד הולך בדרך נכונה, עם דעת תורה אמיתית, עם הנהגה נכונה, ומשם זוכה להמשיך הלאה, לעלות ולהגיע לגדלות, להנהגה, למנהיגות בעם ישראל. והעצה השנייה שבה נסיים, גם משלמה המלך, בספר קהלת, פסוק ד', אומר שלמה המלך את המילים הבאות, אם רוח המושל תעלה עליך, מקומך אל תנח, כי מרפא יניח חטאים גדולים. בחזל יש הסבר, אם רוח המושל תעלה עליך, כלומר, אדם שזכה להגיע לממשלה, קיבל תפקיד בכיר, תישאר בענווה שלך, מקומך אל תנח. זה ההסבר הפשוט שמופיע בדברי חזל. אבל התרגום כאן מתרגם בדרך אחרת, והגרא בביאורו למשלי מביא את הפסוק הזה בקהלת, וגם שם הוא מבאר, הוא לא מזכיר את התרגום, אבל רואים שמקורו הוא כאן בתרגום. נקרא את לשון התרגום על הפסוק, אם רוח המושל תעלה עליך, וזה דבר שיש בו עידוד עצום לכל יהודי ובפרט לבן תורה, בזמנים שיש נפילה, אם זה בביטול תורה, אם זה אפילו נכשל בדבר איסור, איך להתייחס למצב הזה? דרכו של היצר הרע מיד להקטין את האדם ולהנמיך אותו, להוריד אותו למקום נמוך ולומר לו אתה רואה שאתה לא שווה כלום, אז מה הטעם בכלל שאתה מתאמץ? נקרא את לשון התרגום. אין רוח יצרה דבישה מטל בך ומתגבר למסק עלך, אם הרוח של היצר הרע משל בך והתגבר לעלות עליך, כלומר היצר הרע הפיל אותך במשהו ומכאן הוא רוצה לעלות עליך לגמרי, לרמוס אותך לחלוטין. התרח טוב, האתר הטוב, המקום הטוב, דהוות הנהג למקמבה, שהיית רגיל נוהג לעמוד בו, לא תשבוק, אל תעזוב את המקום הזה, המקום הגבוה שלך. למה? אבל איך? אתה אומר הרי נפלתי, הרי טעיתי, תראה איזה ימים עברו עליי. ממשיך ואומר הרום, פתגמה או ראיתה שהרי דברי התורה התבריאו עשו באלמה, נבראו רפואה בעולם, למשבק ולמנשם מן קודם השם חובין רברבין, לעזוב ולהשכיח מלפני השם חובות גדולים. נראה איך זה נכנס בפסוק, עם רוח המושל, מסביר התרגום וכך הגרא הולך בדרך הזו, שזה היצר הרע שמנסה למשול באנשים, עם רוח המושל תעלה עליך, הוא יתגבר עליך, הצליח להכשיל אותך במשהו, מקומך אל תנח, את המקום הגבוה, את המקום הטוב שאתה היית בו עד היום, אל תניח את המקום הזה, אל תעזוב, אל תגיד אני שייך למקום נמוך, כי אתה עדיין שייך למקום הגבוה. אבל תאמר איך, הרי תראה מה עשיתי, מה ראיתי, איפה נכשלתי, כי מרפא יניח חטאים גדולים. הקדוש ברוך הוא נתן כוח בדברי תורה שהם יהיו בבחינת מרפא. אדם אפילו שנכשל בחטא, קודם כל עושה תשובה, חרטה לעבר, קבלה לעתיד, וידוי, מתחיל דף חדש, ומיד מטמין עצמו בין דפי הגמרא, יושב ועמל בתורה, כי מרפא, זה הדברי תורה, יניח חטאים גדולים, אומר התרגום, שהדברי תורה נבראו, עשו רפואה בעלמה, נבראו רפואה בעולם, למשבק ולמנשה, לעזוב ולהשכיח מן קודם השם, מלפני הקדוש ברוך הוא, חובין רברבין, אפילו חובות כאלה גדולים, זה הכוח של התורה הקדושה. וכשבן תורה יודע לנצל את ימי בין הזמנים לעלייה, להתרוממות, במקביל לקובע השם יחליפו כוח, חוזר מבין הזמנים במלוא עוז ותעצומות, במרץ, וכך זוכה בעזרת השם להגיע לגדלות האמיתית ולהאיר את העולם במאור תורתו. ויהי רצון שזכות התורה הקדושה של כל לומדי התורה תגן על כלל ישראל, על כל העולם, ושנזכה במהרה לגאולה שלמה בחסד ורחמים, אמן.
האזנתם לשיחתו של הגאון הרב זמיר כהן, ראש ישיבת אבני נזר ויושב ראש ארגון הידברות.